קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי, שיעור באדם וביתו, ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות, נישואין, אדם ואישה. שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדן לקבוצה בישיבה, ומועבר מהזמן האמיתי, זמן אמת, חוג אמיתי בישיבה, מועבר לשידורי קשת. הרב גורדן.
כן, אז דיברנו פעם שעברה על החשיבות של קריאה טבעית ומולידה. חשוב להבין, יש מחיר לזה, לפעמים מחיר קשה. ברור, עוד פעם, שהקשר הזוגי נפגע באותם פעמים שבהם, שתבינו, כל דבר שאדם עושה הוא על חשבון דברים אחרים. עכשיו, אם אדם מתבטל כל החיים, אז זה טוב שזה בא על חשבון הבטלה שלו. אבל מתוך הנחה שאנחנו לא מתבטלים, ונפשית גם אנחנו... כן, אדם מוצא את מקומו, אז זה בא על חשבון זה, וחשוב להבין שזה נכון שזה בא על חשבון זה, אבל כך נכון שיהיה, ושלמים איזה מחיר, לפעמים מחיר נפשי לא קל, אבל זה חשוב, וזה טוב, וזה מועיל, והיעד המשותף הזה, דיברנו על זה, הוא מאוד משמעותי. כן, הפן השלישי של קהילה טבעית ומולידה, שבמובן נוסף, זה לא קהילה טבעית ומולידה, זה גם קהילה שלא מסתכלת רק על עצמה, אלא גם החוצה. היא רואה איזשהו יעד משותף. הפן הרביעי. עמוד 63, נישואין של ברית, הרי הם קהילה שיתופית. הבעל ואשתו מקושרים זה לזה בחובות הדדיים, אזרחיים וכלכליים, הם יוצרים יחידה כלכלית. בדרך כלל, אנוכיותו של אדם ובדלנותו מתבטאות בפעילותו הכלכלית ובמאמציו לאגור רכוש, באכזריותה של אווירת התחרות בהדגשתם של כינויי הקניין. כאשר התנ"ך מתאר את נבל הכרמלי, את חמדנותו ואת קמצנותו, הוא מתאים את רוח הרכושנות העולה מתשובתו חסרת ההתחשבות של נבל לשליחיו של דוד. והיה הנבל את עבדי דוד, ויאמר מי דוד ומבן אישה, היום רבו העבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. ולקחתי את לחמי ואת אמי ואת טבחתי אשר טבחתי לגודזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי האם מזה המה. לא ייפלא איפה, כן, נבל כאילו... מדובר באדם עשיר מאוד שאומר, למה שניתן את הדברים שלי למישהו אחר? לא ייפלא איפה שיצר הרכושנות מופיע אצל ילד כאשר הוא מתחיל כישות עצמאית לנתק עצמו מסביבתו. במילים אחרות, הרכושנות מגלה את ניצני הבלתי מודעים הראשונים של האינדיבידואליות. מן ההיסטוריה יודעים אנו כי הרעיון לדבר האוטונומיה המלאה של היחיד ומעמדו הרם כמולך ובריאה כולה פרץ בעוצמה עם צמיחת הקפיטליזם. סדר חברתי שנולד מרוח הרכושנות האנושית, מן הפנטזיה האנוכית וחסרת הגבולות של האדם, מחויבת ליצור ולשליטה נכסים חומריים. מה שהוא מדבר פה על הבסיס זה שלמעשה בעלות על רכוש זה כמו כל דבר. כל דבר בעייתי יש לו שורש אמיתי. יש באדם רצון לבעלות על רכוש. הוא אומר שזה הדבר הראשון שמופיע אצל הילד שהוא רוצה שזה יהיה שלו, נכון? אתה יכול, ילד יכול לא לשחק במשחק אחד שנתיים וחצי. יום בהיר אחד מגיע אורח ורוצה לשחק במשחק הזה, זה בדיוק הזמן שבו אותו ילד רוצה את המשחק הזה. לא, 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 לא. למה? כי הוא רוצה שזה יהיה שלו. למה? כי הוא רוצה שליטה. הוא רוצה דברים שנמצאים אצלו, נכון? כן? נבל, אני לא יודעת כמה הפריע לנבל שיבואו כמה נבדים וישתו מים. זה פשוט... איזשהו יצר רכושנות, אגב, הוא קיים גם אצל אנשים, גם לא לגבי הרכוש שלהם. אני חשוב להבין את זה. הרבה פעמים אתה מגיע לאיזה, באמת, אז אני לא מדבר פה על הספרייה, הספרייה פה מקסימה, אבל לפעמים אתה מגיע לאיזה ספרייה שיש שם איזה ספרן, שפשוט אתה מרגיש שבעלות על הספרים, הספרים שלו, הוא מרגיש שאם ייקחו אותם, זה שלו. אתה מרגיש לפעמים איזה קמצנות מסוימת אצל כל מיני אנשים שאחראים על כל מיני דברים, שאתה רואה שזה... שהם מרגיש פשוט שהם הם, הם צריכים לשמור על הדברים האלה. כי כן, הם מרגישים איזושהי בעלות על הדברים האלה. כן? עכשיו, זה חורה כבר מכללי השיקול הרגיל. אשתי פעם הופיע באיזה תיק בבית משפט, ואז היא מציג את המדינה, ואז בא אליה איזה מישהו, איזה קבלן עשיר, ואמר לה, את מה אכפת לך? אני בשבילי זה 3 מיליון שקל, את מה אכפת לך? תקבל את המשכורת שלך בכל מקרה. אז ברור כמובן שאדם שבתפקיד מסוים אמור לייצג, אבל לפעמים אנשים גם יוצאים, שוכרים רק את הדבר הזה והופכים כבר להיות, שיש להם חשיבות מרובה בעצם הדבר הזה. עכשיו, הרצון לבעלות הזאת הוא דבר טוב. למה הוא דבר טוב? כי האדם למעשה רוצה לשלוט. מה זה הבעלות הזאת? זה דברים ששייכים לו. אדם מרגיש גדול יותר כשיש לו רכוש. וזה דבר טוב. דבר טוב, כל עוד הוא מבין שזה הגיע מהקדוש ברוך הוא, כל עוד הוא מבין שהוא צריך לשתף אנשים אחרים בזה, כן? אבל עצם היצר הזה הוא יצר מובן, כן? ופה הוא אומר דבר חשוב, אם האיש והאישה מצטרפים יחדיו כדי ליצור קהילה קיומית ומשתוקקים לחיות חיים של אחווה, הרי שחיים שכאלה מותנים מראש בשבירת המחיצות הכלכליות החוצצות בין השניים. מערכת כלכלית משותפת ומשק בית היא חיונית כדי לשכנע את היחיד מן ההסתגרות המטופשת של אישות נפרדת הכלולה בתוך רכושה ונכסיה. אין צורך שנרד לפרטים ממה שנוגע למחויבויות הכלכליות של בני הזוג, מכל מקום זה ברור, מכל מקום קהילה כלכלית זו חשובה ביותר להצלחתם של הנישואין, מבחינה פסיכולוגית חשובה העובדה כי המשפחה מרכיבה יחידה כלכלית ששני חבריה נסמכים זה על זה. הבעל, על פי הדין, הוא המפרנס, האישה היא מנהלת משק הבית. על הבעל לפי הלכה לפרנס את אשתו ולתמוך בה, והיא מצידה אמורה לנהל את חיי הבית. כל אחד מהם ממלא משימה שיועדה לו, ושניהם זקוקים זה לזה די בשני אנשים כדי ליצור קהילה כלכלית שלמה. ניתן לייחס את אי הצלחתם של ניסויים מסוימים בימינו, אומר פה משפט ככה מאוד אמיץ. לעובדה שמקרים רבים אלו במסגרתם קיום לקהילה הכלכלית. אין הבעל ואין האישה הם בעלי הכנסות, אין הם תלויים זה בזה, אין הם מחויבות איש לרעהו כלכלית, אין ביניהם שום ניסיון של שיתוף פעולה. זו שותפות עסקית יותר משזו קהילה כלכלית. שימו לב, שותפות עסקית וקהילה כלכלית. אתם מבינים מה ההבדל? אתם יודעים מה ההבדל בין שותפות עסקית לקהילה כלכלית? זה ההבדל בין האיחוד האירופי לבין ארצות הברית. האיחוד האירופי, כמה שמדברים, יכולים לדבר עד מחר על מה שהם רוצים, עד כמה זה איחוד, 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 זה לא איחוד. זה לא איחוד. זה שותפות עסקית. למה זה לא איחוד? אתם יודעים למה זה לא איחוד? כי לכל אחד יש את הכיס שלו. זה לא איחוד. לא משנה שגם יש להם צבא וכו', אבל יש להם אחריות, יש להם מטבע משותף וכו', כן? אבל זה לא איחוד. וזה בא לידי ביטוי בכל פעם שרואים את זה, כן? זה לא איחוד. זה לא, בארצות הברית זה איחוד, כן? יש כמובן, עוד פעם, זה גם שם היה מאבק גדול מאוד, זה הגיע לידי ביטוי מלחמת האזרחים, בין הדמוקרטים והרפובליקאים, כן? בין אנשי דיברו על הרפובליקה לבין אנשי דיברו על האוטונומיה שיש לכל מדינה, אבל שם יש משהו משותף. עכשיו תקשיבו טוב, כי זה מאוד חשוב מה שאני יכול להגיד לכם עכשיו. אני זוכר בזמנו, הגענו, כשכל בני זוג באים פה לרב של היישוב, אז אחד הדברים שהוא אומר להם זה לפתוח חשבון משותף, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, שינהלו חשבון משותף. עכשיו תראו, חשבון משותף זה חשוב משתי סיבות. זה חשוב כדי שבאמת ירגישו שהכל נעשה בצורה שקופה. עכשיו עוד פעם, תראו, חשבון משותף, אין הכוונה שיהיה חשבון, שיהיה כתוב שם וכו', אתם מבינים? זה לא דווקא הדגש שיהיה רשום. חשבון משותף, הכוונה ששני בני הזוג מתנהלים בכל החשבונות שיש להם, בצורה משותפת, שהם שקופים אחד בפני השני, והם יכולים להוציא כספים אחד מתוך השני. אין שמה איזה חלוקה. כן? זה נקודה מאוד משמעותית. אוקיי? עכשיו, הנקודה הראשונה שהיא חשובה זה בשביל השקיפות. השקיפות היא מאוד חשובה, ודיברנו על זה גם בעבר. הזכרת לכם את גדי ועודד מכנס. מה סיבה לכם? שעודד מכנס אמר, או גדי מכנס, לא זוכר, הוא אמר שדיברו אותו הלך שלו, הלך תאום, הם היו שני שחקני כדורגל, מאוד מפורסמים כשהייתי ילד במכבי נתניה, והוא פעם אמר, אתם יודעים מה מיוחד באח שלי, שפעם נפצעתי, לא אספר לכם את זה, שפעם נפצעתי, אז כל החברים של הקבוצה אמרו, לא נורא גדי, זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור, ורק שעודד ראה אותי, אמר לי, אכלת אותה. עכשיו, זה לא נובע, הוא לא אמר אחד אותה, אבל כאילו אמר לו את האמת, כן? אז זה דבר ראשון, שמאוד חשוב שיהיה בין בני הזוג שקיפות, שלא יסתירו אחד מהשני שום דבר, וזה כבר דיברנו, אני לא רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר פה על הנקודה הבאה שהוא מדבר עליה. וזאת נקודה כפולה. א', העובדה הזאת, חשוב להבין שכשלאדם מנהל חשבון בנק ונפרד ממישהו, זה אומר שיש לו גם אישיות נפרדת, יש לו משהו נפרד. ובני זוג חייבים להבין שהם, הביטוי הזה, קהילה כלכלית משותפת. קהילה כלכלית משותפת, אין הכוונה שהם גוף אחד. הכוונה שהם גוף מאוחד. אני רוצה להסביר את זה בעזרת כמה דוגמאות. יש מנהג, למשל, אצל כל מיני בני זוג, שיש מנהג כזה שבפסח הראשון נמצאים אצל האישה, בראש שנה הראשון נמצאים אצל הורים של הבעל או משהו כזה, יש כל מיני כללים כאלה, אני לא יודע מי שמע, מי שמע על זה, מי לא. הכללים האלה הם טובים בשביל הקשר מול ההורים, כדי שההורים לא יתעצבנו ולא יהיו עצובים. אבל בני הזוג אסור להם לחשוב בצורה כזאת, שיש פה שותפות עסקית. זאת אומרת, השבת היינו אצל ההורים שלי, עכשיו תורך, או עכשיו תורי. כן? המערכת יחסים שביניהם צריכה להיות שכל אחד צריך לדאוג אחד לשני. זה לא, לפי הצרכים, אחד של השני, ככה הם מחליטים. כן? אין סבב, אתמול שתפתי כלים, היום תורך. כל אחד לפי מה שמתאים, לפי הצרכים, לפי זה. הגיוני בדרך כלל שיהיה פעם, פעם היא, פעם הוא, זה הגיוני, כי בדרך כלל אתה קצת מתעייף, אז הגיוני לחלק את זה ככה, אבל אין, זה לא מתוך איזשהו מערכת יחסים כזאת, אני הבאתי לך ככה, את מביאה לי ככה. לא. כל אחד, זה כמו, זה קיבוץ. אתם יודעים מה הסיסמה של קיבוץ? נו. כל אחד נותן. כן. זאת אומרת, את... יפה, כל הכבוד נתן. קיבלת חינוך טוב. מה המשפט הזה אומר? שכשאתה נותן, אתה נותן מה שאתה יכול. וכשאתה מקבל, אתה מקבל מה שאתה צריך. לא מה שמגיע לך, ולא מה שמגיע לו. בקיבוץ למרבה הצער זה קצת מקרטע. לא עובד. פחדתי להגיד לא עובד, פחדתי שתערוג אותי, אבל אתה כבר אומר את זה, בסדר. זה לא עובד. למה זה לא עובד? זה לא עובד כי באמת שם, אין שם, כי באמת אין את אותו ייחוד הזה. אי אפשר ליצור ייחוד עם 50 איש. אתה גם, כאילו, סליחה, אין לי סבלנות גם לשמוע מה יש לשכנה ההיא מהזה להגיד לגבי הדרך שאני מחנך את הילדים שלי. כן? אני גם לא בחרתי בשכנים האלה, ואני גם לא מוכן גם לתת להם את האוטונומיה הפרטית שלי. ולכל אדם יש אוטונומיה, והוא מעוניין באוטונומיה הזאת, וגם אין לו בכך אמון, כאילו, באחרים. אבל בין בני זוג חייב להיות אמון כזה. חייב להיות אמון כזה. שהם יודעים שכל אחד נותן מה שהוא יכול, לקבל מה שהוא צריך, ולא מתחילים לעשות חשבונות. זה מאוד, 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 מאוד מסוכן. שמעתי פעם על בני זוג, שאומרים, אני קמתי, אנחנו עושים סבב, כל פעם מישהו אחר קם, זה התור שלי, זה התור שלך. יכול להיות שכל פעם מישהו אחר קם, כי בכל זאת אנחנו רוצים ליצור רצף של 6 שעות שינה, והילד צריך לקום כל 3 שעות, אז ככה אנחנו עושים את זה. אבל כי זה הצרכים, לא כי זה מה שמגיע. כן? דיברתי פעם עם מישהו, חושב שסיפרתי לכם את זה, דיברתי פעם עם מישהו שתאר איזה, את, איך בבת הזוג שלו מאוד מאוד חשוב לה להגיע לאיזשהו מקום שהייתה בו, ועשתה בו איזשהו שירות לאומי מסוים. הוא אומר שהוא לא סובל את המקום הזה. הוא לא סובל את המקום הזה. הוא מגיע לשם והוא משתגע. כן? ואמרתי לו שמאוד חשוב לא לעשות את החשבונות הזאת. זה לא, הגענו למקום הזה, עכשיו את חייבת לי. לא. לא. וזה מאוד חשוב. אתה מגיע ואתה מוכן לתת כי אתה אוהב אותה, כי אתה רוצה שיהיה לה טוב. לא בשביל התחשבנות. לא בשביל התחשבנות. כי כל אחד נותן מה שיכול. את, חשוב לך להגיע לשם, נגיע לשם. חשוב לך להיות אצל ההורים שלך פעם בשבועיים, נהיה. אצל ההורים שלנו רק פעם בחצי שנה. בסדר, זה הצרכים שלנו. זה לא כאילו, אוקיי, עכשיו הסכמתי שנעשה ככה, אז עכשיו יש לי איזה מנהל איזה פנקס כזה, עכשיו את חייבת לי. זה אסור, זה אסור. עכשיו את חייבת לי, זה אומר שיש פה שתי מערכות. עכשיו את חייבת לי, המשפט הזה, עכשיו את חייבת לי, או עכשיו אני חייב לך, זה מערכת כזאת. אין דבר כזה. כל אחד נותן מה שהוא יכול. עכשיו שתבינו, אם אתם, לא רק אם אדם אומר את זה, אם אדם מרגיש את זה, רגשות עוברות. אם אדם מרגיש שהוא עשה משהו שעכשיו המערכת יחסים היא כזאת, זה יוצר מערכת יחסים. יכול להיות שהוא יקבל יותר, אבל זה יהיה מגעיל. זה יהיה מגעיל. כי זה יהיה התחשבנות. אני עשיתי ככה, אבל עשיתי ככה, ולא היה ככה וככה. ואני ביום הולדת שלך קניתי לך מתנה ב-70 שקל, ואת קניתי ב-65. זה מגעיל. אז חייבתי עוד 5 שקלים לשנה הבאה, עכשיו תשכחי את זה, בבקשה. עכשיו, תבינו, הדבר הזה חייב לצאת מתוך האדם. זה אמון כזה, שאתה חייב לצאת מתוך האדם. האדם מבין עכשיו, עוד פעם. אם פתאום רואה שבת הזוג שלו מבזבזת כסף, אז הוא צריך להגיד לה, תשמע, אנחנו במצב כזה, צריך לראות, צריך להערך בצורה מתאימה וכו'. אבל לא ברמה כזאת, אני הכנסתי ככה, את הכנס ככה. אגב, המשפט האזרחי מבין את זה. המשפט האזרחי מניח שלא משנה מה עשיתם, מה לא עשיתם, בני הזוג עשו, הם מחלקים את, את כל מה שהם רכשו בזמנה המשותף, כי זה שייך לשניהם. גם מוניטין. אם יש פרופסור מסוים שיש לו מוניטין, והוא קנה את המוניטין בשנות הנישואין, אז זה שייך גם לאישה. כל מה שיש לבני הזוג שייך לשניהם. כן? כן, מה אתה רוצה לשאול?
מצד שני, ההלכה מתחשבת, והאישה יכולה לומר אם זה עונת ואני עושה. אפשר לנהל שתי מערכות
נקודות. זה לא המצב האידיאלי. זה לא ראוי שזה יהיה.
יש הווה מינה לאפשר אותו.
יש, עוד פעם. זה מצב, קודם כל לא מדובר שם על מערכת כלכלית שונה. והרכוש עצמו שלה, למעשה, הוא כן שייך בצורה מסוימת לבעל. אבל זה נכון שיש את האפשרות הזאת. זה נכון. אני חושב שהאפשרות הזאת היא בעייתית. אבל זה נכון שהאישה עצמה יש את החופש הזה, אגב לבעל אין את החופש הזה. לאישה עצמה יש את החופש הזה, אני חושב שהחופש הזה הגיע כדי לאפשר לה במקרה שהבעל לא מתנהג כראוי. הרי המצב הכללי לא צריך להיות שהיא אומרת אני נוזמת ואני עושה, והבעל נותן לה, יש כללים הרי, כמה אדם צריך לתת לאשתו. אתה לא מצפה שזה מה שיקרה בבני זוג, הרי זה לא המערכת שמדובר פה. אבל אנחנו נמצאים בתוך מערכת קיימת, או מערכת יחסים מסוימת, שהתורה צריכה לתת את הפתרון. אז אם, אני דיברתי, נראה לי פה שיחה חוצבת לאבות, ממש מרשימה, אוקיי? מה היה אם בעל אחד לא שמע את השיחה שלי? או שמע ואמר, יאללה, שמענו עליך. אז מה יהיה? מה, לא דואגים לאישה? דואגים לאישה. כן? והדאגה נובעת מזה שאומרים לה כמה הוא חייב לתת לה לאכול, וכמה הוא צריך לדאוג לה, וכו' וכו' וכו'. אבל הרוח היא לא כזאת. תראו.
ומה קורה כשיש את הכלים?
תמיד יש את הכלים.
אוקיי, אז
איך... מתמודדים איתם.
כן, אבל איך עושים את ההפרדה בין... בין צורך ל...
אדם אסור שייכנס למצב הזה. הוא מורה שבת הזוג שלו עושה את החשבונות האלה, הוא לא צריך להיגרר לשם. לשבת ולדבר, להגיד, בוא נצא מהסיפור הזה של החשבונות, בוא... בנחת, לא תוך כדי זה, כמו שדיברנו, כאילו אדם יושב בנחת. אסור להיגרר לסיפור הזה. כי ברגע שאתה נגרר, רק אלוקים יכול להוציא אותך משם. זה מערבולת כזאת. מספיק מישהו אחד בשביל להציא את המערבולת הזאת של הפירוד, נכון? עכשיו, אם יש קשיים, מה?
איפה האיזון? זאת אומרת, בשלב נגיד דיברת על ללכת להורים.
כן.
בתור דוגמה. אז אם באמת הבעל לא יכול ללכת להורים של האישה כל שבועיים, קשה לו.
אז היא מבינה את זה. אז היא אמורה להבין את זה. אבל לא ברמה של התחשבנות. ברמה של שיחה משותפת. עכשיו תבין דבר אחד. ככל שאדם יותר רגיש לזולת, הזולת יותר רגיש אליו. זה מפתח, תזכרו אותו טוב טוב. אתם, כל אחד רוצה שהזולת יבין אותו. נכון? למה אתה לא מבין אותי? נכון? אנחנו עסוקים כל הזמן בלהתלונן למה הזולת לא מבין אותנו. אנחנו כמעט אף פעם לא משקיעים אנרגיה בלהבין את הצד השני. אם אתם רוצים שיבינו אתכם, אם אנחנו רוצים שיבינו אותנו, אנחנו צריכים קודם כל להבין את הצד השני. זה השלב הראשון. אתה שואל מה לעשות? אני אומר לך, בלי קשר לכל מה שאמרתי פה עכשיו, תבוא אליי מתחילת מה שדיברתי, לא דיברתי כלום. אתה אומר לי, מה קורה אם יש מצב, יכול להיות מצב כזה, נכון? שלאישה מאוד חשוב לנסוע פעם בשבועיים, והבעל משתגע מזה. אז אני אגיד לך, קודם כל שלב ראשון, הבעל חייב להבין את הצורך של האישה לנסוע פעם בשבועיים. לפני שהוא מבין את הקשיים שלו, אוי, כולנו אוהבים להיות מסכנים. אנחנו מאוד אוהבים להיות מסכנים. ולדבר כמה אנחנו אומללים, וכמה קשה לנו, וכמה זה. אנחנו קודם כל צריכים להבין את הצד השני. ברגע שהזולת יראה שאנחנו מבינים אותו, הוא יהיה לו הרבה יותר קל לנסות להבין אותנו. הוא יהיה חייב גם להבין אותנו. נתת לכם איזה הרבה דוגמאות בעבר, הרבה דוגמאות בעבר. אתם במריבה עם מישהו, תבואו, תתנצלו, תגיד, אני מאוד מבין, אני מאוד מבין, תראו פתאום איך הוא אומר, לא, לא צריך, אז סיפרת לכם את הסיפור הזה, בשוקולד, נכון? זה נקודה מאוד משמעותית. עוד פעם, מה שמשה שאל פה, זה על השאלה, איך עושים שזה יקרה, ומה עושים כשזה לא קורה. כן? העיקרון הוא שזה באמת קהילה כלכלית ולא שותפות. עוד פעם, זה קהילה כלכלית וגם קהילה, לא רק ברמה הכלכלית, גם ברמה של דברים, כן? אם פתאום הבעל חולה, היא לא מתחילה לעשות חשבונות, אני ככה, אני ככה, אני ככה. אנחנו כל אחד, הברית שנחרטה ביניהם, זה שהם לא עושים את החשבון הזה. לא עושים את החשבון כמה כסף מוצאים עליי, כמה כסף מוצאים עליי. אנחנו פשוט לא עושים את החשבון הזה, זה לא רלוונטי. כמו שאף אחד מאיתנו לא עשה חשבון כמה כסף הוא מוציא על חולצות וכמה כסף הוא מוציא על מכנסיים. פלג הגוף התחתון שלי דורש הרבה יותר כסף מפלג הגוף העליון. לא, 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 אבל פלג הגוף העליון דרש לו מזמן משקפיים, שזה הרבה יותר כסף. כן, כן, אבל נעליים מחליפים כל חצי שנה. נכון, אנחנו אף פעם לא עשינו את השיחה הזאת. למה לא עשינו אף פעם את השיחה הזאת? מישהו פעם חשב ככה, בינו לבין עצמו? מצד שני, פלג הגוף העליון הרבה יותר רווחי מפלג הגוף התחתון. אלא אם כן אתה עצן למרחקים ארוכים. אנחנו לא עושים את החשבון הזה, למה? אנחנו מבינים שזה מגוחך כל מה שעשיתי פה בדקה האחרונה. למה? למה? כי אנחנו מבינים שזה לא רלוונטי. אז זה לא רלוונטי. ואם פתאום הרגליים באים לטענות לידיים, סליחה, מה זה החולצות המפוארות האלה שאתה קונה? אני כמכנסיים שקניתי היו זה. אז אומרים, חלס, תרגע, בוא. אנחנו לא שם. אנחנו לא רוצים להיות שם. אבל זה דורש אמון. עכשיו תראו, ברגע שאני אומר לכם, הדרך הכי נוחה והכי טובה והכי יעילה להשיג מהצד השני הבנה זה להבין אותו. אנחנו כל הזמן עסוקים כשקשה לנו להבין בזה ולהתבחין שיבינו אותנו. אנחנו כמעט אף פעם לא עסוקים בלהבין את הצד השני. ברגע שנשדר את זה, הצד השני יהיה הרבה הרבה יותר קל להבין אותנו. אוקיי?
לכאורה אם כאילו דווקא חזר לדוגמה של ראם, אנחנו מסתכלים על ההלכה, אז, 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 אז זה לא קיבוץ שיתופי. הבעל יש לו אחריות לפרנס את האישה, ולא הפוך. והאישה יכולה להגיד שהיא לא נותנת את הממון של הבעל, שהוא ייקח את האחריות. לכאורה זה לא זה משהו שוויוני, אלא שפשוט הנטל עובר לבעל.
אתה מדבר על מערכת כלכלית מסוימת שהייתה תקפה לפני 2000 שנה, היום היא אחרת. אגב, זה מדהים, שפעם באמת הבעל היה צריך לדאוג, היה שר החוץ והאישה הייתה שר הפנים, נכון? הבעל היה צריך לדאוג לכל מה שקוראים מחוץ לזה והאישה הייתה צריכה לדאוג לבית. היום יש ציבורים מסוימים שבהם הבעל לומד והאישה למעשה גם עובדת וגם צריכה לדאוג לבית, כך שהעסקה ביניהם הפסיקה להיות חוץ פנים והפכה להיות עולם הזה עולם הבא. כן, שהאישה דואגת לעולם הזה והבעל דואג לעולם הבא. עכשיו, זה קיים בחברה מסוימת שאתם מבינים, אני מקווה כל אחד פה מבין למה אני מתכוון. זה קיים שם, נכון? אז שם מה זה? אנא, בסייעתא דשמיא, איפלח ואיזון ואזון יתאיך, כפי שעושים גברים יהודאים. מה המשמעות של זה? המשמעות זה הרעיון שעומד מאחורי זה. הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שיש פה מערכת יחסים שלא של משהו הדדי. זה לא הדדי, זה איגוד. זה נכון שכל אחד אומר כאילו מה הוא יכול לעזור לאיגוד, נכון? אני בקיבוץ ילך לעבוד בפלחה ברפת, את תקפלי את הסדינים במכבסה. בסדר? אבל הנקודה שעומדת מאחורי זה היא הנקודה המשמעותית. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו בהקשר הזה, משה. אם הבעל יבוא, לא משנה, אותו בן זוג, ויגיד לעצמו, אני קודם כל רוצה להבין מה מפריע לה. אני חייב להבין את זה שחשוב לה להגיע פעם בשבועיים להורים שלה. אז יקרו שני הדברים. א', היא תבין כמה קשה לו. היא לא תרגיש את הלחץ הזה. היא לא תרגיש איזה ויתורים. אני עכשיו אסחוט ממך אני זה. לא, מה שאת רוצה, אין בעיה. אם זה מה שאת צריכה, תקבלי את זה. והיא מעצמה תבין ותנסה יותר ללכת לקראתו. דבר שני, הרבה יותר משמעותי, מערכת היחסים ביניהם תהיה הרבה יותר נעימה. כי במקום להתעסק במה הוא מפסיד, הוא יסתכל למה היא מרוויחה. הרי תכלס, אם זה מערכת יחסים של שותפות עסקית, אז הוא אומר, אוקיי, עכשיו אני מפסיד כסף, כסף כביכול, אנחנו הולכים לבקר אצל האישה, איזה בסה, אבא, מעצבן שלה, עוד פעם ישאל אותי, נו, מה שלום, לא משנה מה, והוא יתמקד בהפסד שלו, נכון? אבל לא נורא, אני ארוויח משהו, היא חייבת לי עכשיו. לעומת זאת, אם אדם יתמקד לא בהפסד שלו, ברווח שלה, הוא גם מרגיש יותר טוב. הוא נוסע, וברור, שתמיד יהיה את התחושה הלא נעימה הזאת, מצד שני הוא יסלח בשבילה. אז עוד פעם, זה לא כזה חלק, ברור, אבל הנקודה היא שהוא נמצא במקום אחר לגמרי. זה נקודה מאוד משמעותית. אתה מבין? זה לא ניהול, כאילו, איך לנהל את זה בצורה שוויונית. ממש לא, אין שוויון. אין שוויון, כי לא יהיה שוויון ולא צריך שיהיה שוויון. המילה שוויון היא מילה רעה. סיימנו את זה? כן, הביטוי הזה, שותפות עסקית יותר משל קהילה כלכלית. לכן יש לך חשבונות בנק, הוא חשוב. הוא לא רלוונטי, באמת, הוא... פשוט לרדת משם, פשוט לרדת משם. בכל הקשר שהוא, זה ודאי מתחיל בכסף, כי דיברנו על כמה כסף בונה את האדם, זה עובר אבל למטלות שאנשים עושים. האישה עשתה תואר שני, עכשיו רוצה לעשות דוקטורט, ואני לא עשיתי עדיין שום דבר. בסדר, אז בואו תחשבו ביחד. דיברת לכם על הסיפור של הטלוויזיה, נכון? שחבר שלי בא אליי, אמר לי שהוא היה מאוד מוטרד מזה, שלא מאוד חשוב שלא תהיה טלוויזיה בבית, הוא היה מאוד מוטרד מה יקרה, כי חבר אחר שלו אמר לו, שהוא גם היה מוטרד כזה, נשמע סיפור מאוד... אתם מכירים את הסיפור הזה? על אדם שבא לרב ואמר לו, תשמע, חבר שלי יש בעיה אינטימית מאוד מאוד קשה, והתחיל לספר לו את הבעיה הזאת. אז הרב אמר, יש לי רק בעיה אחת, אני לא מבין למה החבר שלך לא בא בעצמו אליי ואמר שלחבר שלו יש בעיה כזאת. אז אני לא יודע אם אותו חבר בא בעצמו או שזה. בכל מקרה, הוא מאוד חשש לפני החתונה, והוא בא אליי ואמר לי שהוא מפחד מזה שפתאום אשתו תגיד שמאוד חשוב לטלוויזיה ומה יהיה ומה יהיה. אמרתי לו, השלב הראשון, אם היא תבוא ותגיד שמאוד חשוב לטלוויזיה, זה להבין אותו. זה השלב הראשון. לא להגיד, וואלה, נפל נוח. לא, לנסות להבין אותה. אחר כך, אחרי שאתה תבין אותה, יהיה לה יותר קל להבין אותה, אותך, זה לא יהיה הלחץ הזה. תורידו את הלחץ. תורידו את הלחץ. חלק מהקושי של אנשים לוותר, זה העובדה שמכריחים אותם לעשות את זה. כמה פעמים ביקשו לכם לוותר על משהו, שלא היה לכם בעיה לוותר, אבל בגלל שהכריחו אתכם, אתם לא הסכמתם. אז לא הכריחו ככה, אבל זה נוצר איזה... כמה פעמים, הרי כשאתה נדיב מעצמך, זה הרבה יותר קל לעשות את זה, נכון? אבל כשמישהו בא אליך ואומר לך, מאיר, בסדר? זה הרבה, 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 הרבה יותר קשה. בסדר? זה נקודה מאוד משמעותית, אני... זה דברים שחשוב לחקוק אותם, זה נכון מאוד 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 בקשר לזוגיות, וזה נכון באופן כללי. כן? ככל שאתה לוחץ על הזולת יותר, אתה מקבל ממנו פחות. טוב, תודה רבה.